ואז מירב קרא לו, אחמד, אחמד, עד הבוכה. כשהיא אמרה, עד הבוכה, הוא אמר כל הזמן, אין תזהי אמי את כמו אמא שלי. הברנש ראה שאני בוכה, והיה חושך ועוד לא נדלקו האורות לד, הוא הלך והביא נרות, כנראה מהסופר שלו, קרא לשני האלה, והתחילו לשיר לי, עיד מילד סעיד, והבחור הצעיר שולף צלחת, ומביא לי ואומר לנו, זה נמורה. אני אומרת, מה זה נמורה? זה נראה בקלאווה. הוא אומר, זה בקלאווה יותר טוב מבקלאווה. זה היה חם, טרי, עם לימון. זה היה, אנחנו השתגענו שתינו, זה היה הדבר הכי מתוק שיכול היה להיות מתוק.
עדה, הם אהבו אותך.
כנראה, הוא, אני לא יודעת הילדים, אבל הוא.
אחמד הזה אהב אותך.
יכול להיות, הוא התייחס אליי. כל מיני הוא אמר, תזכרו אותי, תזכרו אותי.
שש עשרים ותשע. הדקה ששינתה אותנו. מגישים תנה ספקטור ורן שריג. הפקה אור אליאז. עורכת מיכל אבן.
בעשר בבוקר בשבעה באוקטובר, בסככה המאולתרת שמשמשת חממה ובית אריזה לעגבניות בימי שגרה, וכעת מוסתרת מהבתים של חן יונס בניילונים וסמיכות מאולתרות, קצת אחרי שעברו שם תהליך מיון מוזר שהמחבלים יצרו, ואפילו לא ידענו עד עכשיו שהיה כזה, שעשו אחד כזה לשבועים שלנו, לחטופים, נקרא למקום הזה הצ'קין של הג'יהאד האיסלאמי. קצת אחרי זה מקבלות מרב טל ועדה סגי, מעכשיו, מהיום, אחיות לשבי, דירת מעבר מהחלומות. כשאתה מתארת את המנגו והאבוקדו שהוגשו להם בפנטאוז האזתי המרועת בקפידה ובטעם, אל מול שקיעות עזה היפהפיות, הפראיות, כמעט אפשר לחשוב שהם ב-Airbnb, מוקפד במיוחד של החמאס, ולא חטופות שעברו כמה שעות קודם את הטבח הנוראי ביותר שקרה לנו. כמעט נדמה לרגע שהן שובצו טוב, שהם נפלו במזל על דירת אירוח עם הדירוג הכי גבוה בבוקינג של עזה. אבל בהוטל חן יונס, כמו ברור מקליפורניה, הצ'קין אולי בסדר, אבל הצ'קאוט מהגיהנום. יומיים אחרי שנחטפו, כשלב אחרון לפני שיועברו לדירת הכלא הקבועה והמתונפת שלהן, הן יגלו שב-Airbnb הזה, המקלחת, קצת פחות מפנקת.
זה קורה כשהן מצווים אליהם ללכת להתקלח, ומוסטפה, שהוא השומר והמפקח של עמיתם הג'יהאד, שעד עכשיו היה יחסית בסדר, הוא פתאום התהפך. הוא התהפך והופך למפלצת בדיוק כשהן הומחות למקלחת. פתאום הוא פוקד על מרב טל להיכנס, להתפשט ולהתרחץ מולו כשהוא איתה בפנים. הוא אומר שהוא הולך לבדוק אישית על גופה, שאין לה שם שום צ'יפ שמשדר לדורו דורו. אבל מה זה דורו דורו? בערבית דורו דורו זה משהו שמסתובב, כמו סביבון או להבים של הליקופטר. וכשהמחבלים אומרים דורו דורו, הם מתכוונים ללהבים של הכתבאמים שמסתובבים בעזה. כתבאמים שהם ממש באובססיה של פחד מהם. כן, הרוצחים והנסים האלה הם גם פחדנים, שלא אומר פרנואידים סכיזואידים. הם משוכנעים שלכל אזרח ישראלי, מרגע הלידה, מושתל במשקפיים שלו או מתחת לאור, צ'יפ ריגול שמתחבר לכתבאם של צה"ל. כשמרב שומעת שמוסטפה רוצה להיכנס למקלחת ביחד איתה ולבדוק את הגוף שלה, היא בוכה, היא צורחת, היא משתוללת. היא מבועטת ובצדק מהמחשבה להתפשט ליד מחפל שעושה עליה חיפוש בהודעה המקלחת. וזה בדיוק הרגע שבו עדה סגי חוזרת להיות המורה והמחנכת המיתולוגית מקיבוצי העוטף. היא מסרבת לתת ללוחמי הג'יהאד לגעת במרב או להתקרב אליה. היא מגייסת את כל עוצמת העדה הזאת שלה, את הקריזמה העניינית ומלאת ההומור, שהפכה אותה למורה הכי מיתולוגית ונערצת בקיבוצי העוטף, אצל כל התלמידים שזוכרים אותה עד היום. בשקט ובאומץ שאין כמותו, היא מסבירה למוסטפה החצוף שאין מצב, זה לא יקרה. ובסוף היא גם מצליחה לעורר בו את אותה יראת כבוד מפורסמת שאין תלמיד תיכון בעוטף שלא מכיר ממנה. הוא נכנע, פשוט הופך לתלמיד נבוך מול עדה, שכשהיא נותנת לך חתיכה מהדעת שלה, אתה מתקפל ואומר, כן המורה, כן, סליחה. אז בסוף הם מביאים למרב אלה אישה שתבדוק אותם, אבל כשהאישה הזאת, בחורה צעירה, נכנסת עם עד על מקלחת, גם היא מתגלה כפרנואידית ומסוכנת בדיוק כמו השאר. מה זה? הבחורה אומרת, ונוגעת בנקודת החן שיש לעדה בשקע הצוואר. היא משוכנעת שבשומה הזאת הושתל צ'יפ של סצל, ועכשיו היא מעוניינת להוריד אותה עם סכין ממנה. להוריד את הצ'יפ, בלי חומרי הרדמה, פשוט ככה. רגע האמה הזה הוא תזכורת, שזאת לא חופשה בחן יונס, אלא רצח עם, טבח, אונס, חילול, חטיפה אכזרית של נשים וילדים ותינוקות. נכון, עדה אומרת לנו, היה לי שבי קל יחסית, לא הייתי במנהרות, אבל אין באמת דבר כזה שבי קל. את כל שנייה בפחד שם. את פחות מבן אדם. את צקת תפוחי אדמה, שלפעמים מאכילים אותו, ולפעמים בודקים עליו צ'יפים. סחורה שאפשר לעשות איתה הכל.
שלום דנה.
שלום רן, איך אתה רוצה כל הפרק?
לקח לי זמן להבין מה כל כך חד פעמי בעדה, בעדה סגי, הגיבורה של הפרק הזה שלנו. אני חושב שיש שלושה הישגים גדולים למפעל הציוני, ושלושתם מפעמים ועברו דרך האישה החד פעמית הזאת. שלושת ההישגים הכי גדולים של הציונות בעיניי הם השפה העברית, תל אביב, העיר העברית והקיבוץ. והאישה הזאת נולדה בתל אביב, וכמו כל מי שנולד בתל אביב היא נסיכה תל אביבית, וגם הקימה את קיבוץ ניר עוז בגיל 20 בגרעין. והיא מורה אמנם מיתולוגית לערבית, אבל היא גם מורה ללשון, מורה ללשון העברית. יחד עם שלושת אבני היסוד של המפעל הציוני, היא יוצאת לחמאס, האישה הזאת. ותת, ואמרו שאין חומר יותר חזק בטבע מסבתא מקיבוץ. זוכרת שאמרו את זה על כל החטופות. ואני חושב שכשאומרים את זה, הם מתכוונים לעדה סגי, כי עשויה מאדיניום. אומרים טיטניום זה אדיניום. זה חומר יותר חזק מטיטניום. צריך לקרוא לזה אדניום. למרות שקוראים לה עדי גם.
אני רוצה לקרוא לפרק דווקא לציין תכונה אחרת של עדה, בשם שבו אני קוראת לפרק, שהיא זיכרון צילומי. משוגע, כאילו ברמה של פריק. היא מספרת ששנים אגבי שנים היא הייתה נוסעת בווייז, והיה מספיק לפעם אחת. אתה לוקחת, שמה הוראות, מסתכלת, מצלמת בראש את ההוראות, ופעם שנייה שאתה עולה לכביש, אתה פשוט שולפת מהזיכרון המשוגע שלה את ההוראות, ונוסעת, בלי הווייז.
יש לה האישה הזאת זיכרון צילומי של מצלמת ריגול, ויכולת איחסון של חוות שרתים.
חוות שרתים, נכון.
היא באמת גן עדן לכל מי שרוצה לדעת איך
השבק מואב בלגמרי, שולח לזרי פרחים, עולים אליה לרגל כל הזמן לבקש את האודיות שלה,
כי היא צלמת.
דווקא בתקשורת היא לא דיברה, חוץ מצרוני קובן, היא לא דיברה הרבה. לנו היה מזל וגם שידוך טוב של בחורה מדהימה בשם ילנה, אבל אני חייבת להגיד שהזיכרון הצילומי הזה בעיניי, א', נתן לנו עדות למקום שאנחנו לא מכירים רובנו, לא היינו בעזה, לא חיינו בעזה, לא חיינו בח'אן יונס. היא מביאה משם ציורים ממש של המקום שאתה ממש מרגיש שאתה נמצא שם. זה דבר מדהים בעיניי. ולפרק בחרתי לקרוא על שם התכונה הזאת שלה, שהיא מרגלת, היא רואה הכל, מרגישה הכל. עדה בונד בציפורני האויב.
עדה בונד בציפורני האויב.
עדה בונד בציפורני האויב, או אפס אפס עדה. כן, וזה גם מחווה לתקופה שישראל הייתה חזקה.
ברור, בת אלון בת. ברור. שחבורה של ילדים כמו התלמידים של עדה היו מספיקים בשביל לנצח את החמאס.
כן, ברור. עכשיו בואו נמקם את כולנו על הלוח, נתחיל לרוץ עם הסיפור. אנחנו פוגשים את עדה סגי בבית החדש של ניר עוז, הקיבוץ הזמני של ניר עוז, בקרמי גת.
שם הם בחרו לגור, במגדלים.
כן, במגדלים, זה שכונת מגדלים ישראלית טיפוסית, אי אפשר להאמין שקיבוץ עבר לשם. מסוג המקומות האלה שהקלבלן קורא לזה קריית ג'יי, או סיטי דרימס.
כן, אבל אתה יודעת, איזה יופי סידרו להם, איזה יופי נרתמו, לא היה תואר. כל היוזמה
רק מוזר שקיבוץ גר במקום כל כך
מאוד
אורבני.
מוזר לעלות לקומה 12 לקיבוצניקית. היא פותחת לנו את הדלת.
אתה עולה ממעלית לקומה 12 ואתה רואה את עדה, שהיא אישה זקופה ומלכותית ותמירה מאוד, והיא מכניסה אותנו פנימה. אנחנו רואים שהתחילה כבר לבנות החיים שלה מחדש, והיא עושה את זה בהצלחה רבה. הדירה מפיקה מניקיון, מסודרת לנשאי,
מאובזרת יפהפייה, כל דבר במקום.
עדה רק חזרה משבי החמאס לא לפני הרבה זמן, וכבר יש הדירה שהיא עיצבה ממגזינים, וכל חפץ במקום. ועל הקירות יש תמונות שלה ושל בעלה דני סגי, שהיה חצי השני שלה והחבר הכי טוב שלה. יש לה מאהבה יפיפייה, והוא נפטר בחטף לפני שנה וקצת, רק לפני שנה וקצת, ממחלת הסרטן. שזה בעצם אומר לנו שעדה היא אלמנה טריה לפני שהיא נחטפת לעזה. היא עוד לא הספיקה בכלל לאבד את הילד.
להשלים את תהליך האבל.
בדיוק.
החמאס חטף לה גם את
התהליך האבל שלה. ולכן באותו יום, ב-7 לאוקטובר, ב-6:29,
זה שובר לב, היא נכנסת פעם ראשונה, מאז שהם הקימו את ניר עוז, לפני 50 שנה כשהם הגיעו לגרעין, ובכל הפעמים שהיה צריך להיכנס לממד, הוא סגר בשבילה את החלון.
הם היו ביחד בממד, ועכשיו היא לבד בממד, אלמנה טריה בממד.
אני רואה את השידורים, ולאט לאט אני רואה את הטויוטות הלבנות עם המחבלים מגיעים בכל מיני בסדרות לכיוון אופקים, ואני מתחילה לאבד את זה. ובינתיים מגיעה הודעה מאחד האנשי כיתת הכוננות, לא לצאת מהממדים, יש מחבלים בלבוש חיילים ליד המרפאה. אמרתי, טוב, כיתת כוננות, תכף גם זה ייגמר. ופעם ראשונה יצאתי לשירותים, כי הבטן התחילה לכאוב, וזה הייתה פעם ראשונה בלי דני דרך אגב, ככה תמיד אנחנו שניים בממד, עכשיו הייתי לבד. זה היה מוזר לי, כי לא היה לי מי לדבר על ידי. זה היה מה שמוזר. ומה שעוד קרה זה שפתאום הבנתי שאני לא יכולה לסגור את תריס הממד של החלון, וקראתי לשכן שלי, אנדי.
כי זה כבד.
זה כבד, לא הצלחתי להזיז את זה. הברזל. דני תמיד היה סוגר את זה, בביש אחד. אנדי בא, ואחר כך כל הזמן הוא התייסר, למה הוא לא לקח אותי אליהם לממד, ולמה לא נשארתי איתם, כי להם לא קרה כלום. כל הזמן, הוא בחר גם שפגש אותי פה.
את סיפרת שמההתחלה הרגשת שזה שונה הפעם.
נכון, גם כמות הירי, בעצם זה ש... אתה שומע שכיתת כוננות אומרת שיש יותר ממחבל, כי חדירה כבר הייתה לנו לא פעם ולא פעמיים, ומיד צהל על הגדר או צהל בתוך הקיבוץ. ופה אין צבא, וכשחזרתי מהשירותים, אני אומרת לנדב, שואל אותי, אמא, איפה הצבא? אמרתי, אני לא יודעת, לא שומעת שום ירי מבחוץ, לא צבא ולא אמרו לנו כלום. ככה לאט לאט מתגלגלות השיחות עם כל מיני חברות שלי וחברות של נבית ולונדון, והוואטסאפים רצים, ואני לא יודעת איכשהו, אמרתי, טוב, אני לא מסכה להחזיק פעם שנייה את מה שצריך לצאת, אז רצתי לשלשל פעם שנייה, וזה היה כבר 9 וכמה דקות, את הקפה גמרתי, זה אני זוכרת, סיימתי זה. אותו, כן, וכמו שאני רוצה לצאת ולשטוף ידיים, כמו פולניה טובה, אני שומעת ירי באוטו מאחור, שומעים ירי בפח כזה, פיק פיק כאלה, ואני כותבת לרבשץ, שחר, אני מתה מפחד, הם אצלי מאחורי הבית. ולא הספקתי לצאת מהשירותים, הם כבר היו אצלי בבית, כוונתי הייתה להגיע לממד, אבל כבר לא הגעתי לממד. אני יוצאת מהשירותים ורוצה לרוץ חזרה לממד, ואני שומעת גם יריה בדלת מאחור, היא דלת זכוכית כזאת, מת מאוד יפה, לא הועילה ברגע זה, ושבעה, שישה בתוך הבית, בתוך הסלון, סלון גדול, יותר מזה, עומדים, כבר הופכים דברים, ואחד אני רואה מטלטל את המחשב בחדר מעבר הזה שהוא הכניסה מאחור, את המחשב, שולחן עם זכוכית, אני לא יודעת, יש לי איזו חולשה לשולחנות זכוכית, ריסק את השולחן של המחשב, ריסקו את שולחן האוכל, שמעתי זכוכיות נשברות, והוא אומר לי, אחד אומר, מפתח הסיירה, את המפתחות של המכונית, ואני אומרת כך, הם היו על השולחן. היה בכוונתי באותו יום לנסוע עם אופליה לבקר את בעלה ב-10 בבוקר, זו הייתה התוכנית, לכן המפתחות גם היו. ואז הוא אומר לי, מסרי, אמרתי, אין לי, אבל אם אתה רוצה, התיק שלי פה. אחר כך אני יודעת שהם לקחו את התיק, מסרי זה כסף. כסף. היו לי 200 שקלים, זה כולם
צחוק. בשלב הזה הם לא יודעים שאת מבינה ערבית.
לא, 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 לא. זה היה ממש חצי עברית, חצי ערבית כזאת. ואז שאני מנסה בכל זאת לרוץ לאנשהו לכיוון הממד, אז הם אומרים לי, קורא מישהו עם סרט ירוק כזה, מחמוד מחמוד, במירס, במכשיר קשר, וסוחבים אותי עם השרשראות החוצה. קודם כל, יש לפתוח את הדלת הקדמית, גם ירובה, לא היה קשה לפתוח עם מפתח, אבל הם ירובה, פתחו אותה.
שרשראות מחזיקים?
ככה, משכו בשתי שרשראות, כמו כלב תמיני, ואני רצה אחריהם, יחפה. אני אומרת, נעליים, פיש קונדרה, אין נעליים. רצים יחפים לכניסה הקדמית של הבית, יש לנו שם מתקן אופניים שנאחזתי בעמוד, וצרחתי אימא, אני לא יודעת למה צרחתי אימא, כי נבהלתי, הייתי מפוחדת ברמות על, כי מיליונים התרוצצו מסביב למקום הזה. לדשא ימינה, אחר כך בדיעבד אני יודעת ששם רואי נרצח, זה בית על יד, ולכיוון שמאלה, זה הבית של מירב ויהיה, לכיוון קופר וחיים, מיליונים. עכשיו, הם היו, לא כולם היו עם התלבושות החמאסיות, אתה ראיתם? נשים, ילדים, נערים, בוזזים.
נשים?
נשים, אני ראיתי איזה 3.
נשים בוזזות?
כן. אני משוכנעת שאצלי מי שלקחת חזיות והתחתונים, זה הייתה אישה ולא בוזז.
ב9 בבוקר כבר?
ב9 וכבר קודם.
את יוצאת ויש לך 7?
6.5, אחד ראיתי רק חצי שלו, כן, 7,
בבית. בתוך הבית?
בתוך הבית. אני בהלם. אני בהלם.
נושמת?
אני נושבת שכן, כנראה, אני לא יודעת.
ומאותו רגע את מתחילה לצאת מה?
אני יצאתי, אני כאילו הרגשתי שזה קורה לי ולא לי. אני לא יודעת להסביר את זה אפילו, כמו הלב דופק, אבל לא מדי מהר, לא הרגשתי שאני מקבלת התקף לב, כנראה אני, הלב בסדר. ונאחזתי בעמוד, אני מזכרת שהציפורניים שלי היו, כאילו לחצתי את עצמי.
אז התנגדת בעצם.
עכשיו, ההתנגדות היחידה הייתה באחיזה הזאת בעמוד, לא התנגדתי להם. כי כשהם הביאו את הטוסטוס אחר כך ואמרו לי לשבת, והיה אחד עם משטה כזאת ענקית.
אז את נאחזת במתקן
אוזניים? נאחזתי וצעקתי אמא, את האמא של החיים, צעקתי אנדי, כלום, שום דבר, הם כולם היו, לא שמעו אותי אפילו, זה אחר כך אני יודעת.
כי מה שיותר הביא אותך, זה מה שקורה במירות.
נכון, מה, אני לא יודעת מה קורה מסביבי, ויותר מזה, אני שמעתי את הצעקות של שירי מהממד, הממד של שירי פונה אליי נולדשא. שירי ביבס, האמא של הילדים, את הילדים לא שמעתי, שמעתי צעקות שלה כאישה, וזה פשוט הממד שלה על ידינו. אמא וצרחות, הצילו וירדן, ירדן זה בעלה. אז זהו, לא שמעתי יותר מזה. אני שומעת את זאת באוזן היום, כאילו אתה, וואה זה שלה, אתה... אבל לא שמעתי את הילדים, כנראה הם עוד ישנו. פתאום הבנתי שאולי גם שם, שאולי גם הגיעו אליה. אז קלטתי שזה לא, כי אחר כך בשבי כל מה חשבתי בהתחלה, שזה רק מרב אני ועודד ויוחקי, כי זה מה שראיתי. רק אחר כך נודע לנו התמונה, יותר מאוחר. לא ידענו מי ומה, אבל את הצעקות של שירי, ועוד צרכות של מישהו ש... או ירו בו או משהו, לא יודעת של מי. אבל של שירי זה היה לי חזק באוזן. אני מזכירה לכם, היה קיץ, עוד היו חלונות פתוחים.
היית צרכה באימה, פשוט צרכות אימה.
כן. אני חושבת שאתה הצילו וירדן, אני זוכרת.
כשהגיעו כוחות ההצלה לבית של עדה שגיא, תיארו שביל דם על הרצפה. וכל נירוז כמובן אמרה, oh, ברור, עדה, אם יש מישהו אחד שהולך להתנגד לחמאס, זאת עדה שגיא. ובוודאי נאבקה בהם. והנה ברגע האמת, והתברר שעדה פחדה, קפאה. והיא קופאת לא כשהם נכנסים, זה רגע מקפיא דם, שבע נוחבות אצלך במטבח. היא קופאת כשהיא רואה מה קרה לחלום חייה. כשהיא רואה מאות גברים לבושים שחור מתהלכים בניר עוז כאבי שלהם. ושם היא נצמדת לעמוד האופניים ושומעת את שירי ביבס.
והיא צועקת אימא.
מדהים.
מדהים. היא חוזרת להיות ילדה, בפחד מחזיר אותה להיות ילדה קטנה. היא נחזת בעמוד וכל כך לא מתאים לה, כי היא כל כך אסופה, באמת. זה כל כך לא מתאים לה לשלוח יד, להצמד לעמוד. הרי יודעת שהם יקרו אותה. הם שבע על אישה אחת. אגב, הנוקבות מאוד אוהבים את הסימטריה הזאת. שבע על אישה אחת. אחר כך נראה את זה בסרטון של
שירי ביבס.
כן, שהם אוהבים לחטוף שבע על אישה אחת. כי זה היחסים שמתאימים לחדלי אישים כמוהם. הרי ברור שגם אם תצמד לעמוד, הם יקרו אותה. ובכל זאת היא מרשה לעצמה רגע אחת של פגיעות, היא נחזת בעמוד. והיא אומרת שהצעקות האלה שהיא שומעת משירי ביבס, שכנה ממש סמודה שלה, מהממד הסמוך, לא יוצאות לה מהראש כל השם. שירי אצל כולנו בתוך הלב, חרוטה, בגלל הפגיעות של האמא הטריה, נכון?
כן, אבל לנו יש את הציור של הפנים, את הזעקה, לא של מונק, הזעקה של שירי.
של נירוז.
כן, זעקת כל האמאות. וזה במיוט, זה סרט אילם שצרוב בנו לנצח. לעדה יש את הסרט הזה, עם קול.
צרחות אמה, היא אומרת. שוברת הלב.
אז אנחנו, ברור לנו שהרגע הזה על האופניים הוא רגע קצר, כי עוד שנייה הייתי תלש משם ותחטף.
ואז הוא בא עם הטוסטוס, כבר הבנתי שאני לא יכולה להחזיק יותר. ראיתי את השרשראות נקראות לי מהצוואר, ואחת מהן, אחת הייתה של אמא שהורדתי ממנה ביום מותה, והשנייה הייתה של דני שקנה לי ביום 40. ואף פעם לא הורדתי אותה, את שתיהן. ואז מסתכלת, אני רואה שהוא מכניס את השרשראות הקרועות לכיס, אבל הטליון נופל. וזכרתי את המיקום, כאילו צילמתי לי במוח את המיקום של הטליון של דני, כאילו, לא יודעת, זה נשאר, ובפועל אנחנו יודעים ששרון מצא את זה אחרי חודשיים. ידעתי לתאר ואמרתי לשרון בדיוק איפה זה יהיה, ועל יד הסיגליות, ושם הוא מצא את זה, זה פשוט... אז מה שכן, מאותו רגע שהם העלו אותי לטוסטוס הזה, זה היה שם אחד שבא עם משטה ענקית, ובטעות דקר אותי, הוא היה עם מסכה ועם הצעיף הזה, אני יודעת, הבנדנה של החמאס הירוקה, ובטעות אומר, תסלחי לי בערבית, ישמחי לי, והביא לי טישו, מיד שם לי טישו על היד, מאוד נדיב, והשני היה עם קלאץ' ונתן לי מכה כאן במצח. כן, ככה. עם הקאט. כן. חשבתי שבשביל לטשטש אותי, אני כמעט משוכנעת. זה שאני לא אתנגד או משהו. כלומר, חשבתי, מתי פעם האחרונה נסעתי עם בחור על טוסטוס? עשה, הייתה הזיה, ואני רואה, הם יוצאים מכיוון ה... הראיתי לכם אזור השקיעה היפה. צד שמאל יש לנו שער יציאה לקרם. אני על הטוסטוס, אחד מקדימה, אחד מאחורה. אני רואה, יוצאים מכיוון הקרם, ועוד אני זוכרת שחשבתי שכבר זה אחריה בציר, שהורידו את כבר את הענבים. ואני ככה חושבת תוך כדי על גדעון והבציר, ועל ונוסעים באיזה כביש שנקרא אצלנו כביש הברמדים, שזה כל האזור של השלחין. אני מסתכלת ימינה ושמאלה, אני מחפשת את הצבא, שרק שבוע קודם אמרו לנו, יש התראות על גדר, אל תסתובבו. כלום, אין צבא, ומיליונים מסתובבים הלוך חזור, כמו שאמרתי, נשים, ילדים, בוזזים עם בימבות על הידיים, עם כדורים, עם שקי כביסה, עם מחשבים, עם טלוויזיות, הולכים לכאן, הולכים לכאן, לכל הכיוונים, וטוסטוס אחד ועוד טוסט ועוד איזה קלאב קאר, בתוך 10 דקות כבר אנחנו מגיעים לגדר, שהיא פתוחה, מרתפה הגדר ב5 מיליארד, כל פרוץ, הכל פתוח, מין רמפת חול, הוא מנסה לעלות עם הטוסטוס פעם אחת, זה לא הולך. הם שמו את שחור כזה, ואז זה הצליח לעלות. דרך אגב, פעמיים אני מרחיקה את הרגל שלי מהאגזוז, וחוטפת קביעות, והם הצמידו לי. אני מזיזה, והם מצמידים לי את הרגל. אני מזיזה, הוא אמר לי, לפי מה שהבנתי, שלא נתהפך, כי אני מפרה את הזה. צרחתי, זה קביעה נוראית.
אני רוצה עכשיו להדגיש, שמה שהחלאות האלה עושים זה לקחת רגל שאישה בת 75, היא ריחפה, לחטוף אותה יחפה, ולהדביק אותה בכוח לאגזוז, לייצר לה כל פעם שהיא אומרת די, צורחת, הוא מדביק לה עוד פעם את הרגל לאגזוז, וזה קביעה משוגעת, הם ייצרו לה קביעה משוגעת שאחרי זה תעשה לה בעיות כל השבי, קביעה כואבת בטירוף. עכשיו, הענייניות שבה הוא עושה את זה, הוא פשוט מפחד שהם יתהפכו, היא סחורה, היא שק תפוח אדמה, זה אישה בת 75, אישה מפוארת, מלכה. והוא לוקח ומצמיד את הרגל שלה בכוח לאגזוז, כי היא מפריעה לו לנהוג. לא מעניין אותו שהיא בשר, לא מעניין אותו שהיא אור. זה לא מעניין אותו.
אני לא יודע עד עכשיו מה יותר גרוע. לחטוף תינוקות או לחטוף סקנים? לחטוף אנשים מבוגרים. אנשים ש... אני לא יודע אם תינוק יזכור. אולי בתת מודע, אבל הגאווה של בן אדם מבוגר, אדם בעמיו, בן אדם ש...
בנחלתו.
לתוך הדבר הזה... אני מנסה לדמיין את האימהות שלנו, זה בדיוק
אימא
הדור.
אימא שלך,
אמרת? אימא שלי. מנסה לדמיין את אימא שלי. עם 7 גברים, עם כלי נשק, חוטפת ככה. רק הרגע הזה שגבר מכה אישה מבוגרת, גאה כל כך, בקלצ'ניקוב במצח, עם קאט כדי להמם אותה. קודם כל שתהיה מורפלת. איך אפשר להרים כלי כבד, ולדפוק אותו במצח של אישה, כל כך מרשימה? זה הדבר הראשון. אחר כך על האופנוע, בגלל שהיא כמו סנדוויץ' בין שתי פרוסות רוע, אז היא נדקרת ממצ'טה של זה שמאחוריה.
טוב, הוא לפחות מתנצל אחלה.
הוא מתנצל ומגיש לה מגבון, אבל היא מדממת. ובמצח היא נפוחה. ולסיום, בואי נדמיין את הרגע הזה. אנחנו ראינו, יש את המכשול של הגדר. כדי לעבור אותו עם אופנאים, הם בנו את הרמפות האלה. עכשיו דמייני את אמא שלך, או את אמא שלי על אופנוע. וצריכה לעשות את הדבר הזה, כאילו מרים, את יודעת. והם סיפרה לנו, הם לא מצליחים בפעם הראשונה. והיא מפחדת, היא אומרת שזה הכי מפחיד, ואז היא שמה את הרגליים, כי כאילו מפחד, אז אמרו, את יודעת, מצמידים לה את הרגליים, כדי שלא תערער להם את האופנוע, וזאת הפציעה הכי קשה, כי הרגל הזאת עם הקביעה, היא תהפוך להיות הפציעה שלה.
וככה יחפה ופצועה כבר 3 פעמים, הם נכנסים לעזה.
אז יש את הרגע הזה שאתם עוברים את הגבול.
את הגבול, ואני רואה אבסן. אמרתי לעצמי, פעם כבר שנים לא הייתי באבסן, הנה אבסן היא גדלה. היא הייתה קטנה, הייתה אל זריר, היום היא אבסן אל כביר, כך זה נקרא. זה שני כפרים שהתאחדו. ודרך אגב, הסיפור של סמך חיזה, חיר בת חיזה, זה שם. המקום הזה. ההיסטורית אנחנו יודעים את זה. למדנו את זה בספרות, הילדים נבחנו בבגרות. ואנחנו עוברים את אבסן, עדיין על אופנוע, ומיד אחרי זה כבר הכניסה לח'אן יונס מזרח. אני רואה שכתוב בערבית, ח'אן יונס שרק. ושם חיכתה לנו מכונית. והוא אומר לי, עכשיו את עוברת לג'יהאד. טוב, הכניסו אותי למכונית, 2 מקדימה, 1 לידי, מכונית פרטית, לבנה, אפילו לא לבנה, אני חושבת שהייתה אפורה בהירה כזאת, ואני שומעת אותם מדברים על השנייה, לא ידעתי מי זה השנייה, הוא אומר, תכף נעצור בין קפי לטניה, לקחת את השנייה. באמת, איזה 100 מטר אחרי זה, טוסטוס נוסף עוצר, ו... פותחים את הדלת מצד שמאל שלי וזורקים לי באמת את מירב כמו שק תפוחי אדמה. הפוך. הראש עליי, הרגליים פה והיא קצרה, קטנה ונוחה ככה. מישהו מבחוץ הופך אותה. והיא מבועלת רועדת ואני על ידה, לא ידעתי מי, והיא אומרת אני חברה של יאיה. ככה הכרנו. מירב, באתי לי יום אחד. תוך כדי הנסיעה במכונית, זה שלידי מתחיל לעקור לי את הטבעות וטבעת הנישואים ואמרתי יאה. טבעת של אימא שהיא באמת גם אותה טבעת הנישואים שלה שהייתה טבעת יהלומים שזה היה לי מאוד משהו רגשי מוריד, אני עזרתי לו להוריד רק שדי לא יציק לי כולל את הצמיד ואת השעון ואז הוא אומר לי לוקח לי את המשקפיים ואני אומר רק לא את המשקפיים והוא אומר, לא, לא, לא. ואז הוא אומר לי בערבית, תכף אתרגם, פעינדק צ'יפ לדורו דורו. יש, אני לא הבנתי מה הוא רוצה אותי, מה זה דורו דורו? איזה צ'יפ? והוא מסביר לי, יש לך צ'יפ לכתבמים, לזה של הצבא, קח את המשקפיים, ואני אמרתי, וואי, מה אני עושה עכשיו בלי? דורו דורו זה מסתובב, גם סביבון זה דורו דורו. פרופרה, דורו דורו זה, הם מפחדים, מצהל, אוקיי, אחר כך ראינו כל הזמן שהיה מזלט מעלינו, הם גם אמרו לנו לא להתקרב לחלון, הבנו שהמזלט, הם באובססיה לחלוטין.
מהדורו דורו.
אני יודעת שהם יורדים, אז הם הולכים בצדי הבתים, בחושך, כדי שהמזלט לא יראה אותם.
דורו דורו.
לדעתי גם הם יורדים למנהרה ויוצאים בפתח אחר, כי מתחת לכל בית יש מנהרה.
וזה הרגע ששתי הגיבורות נפגשות לראשונה, שתי האחיות לשבי שיהיו מהרגע הזה ועד השחרור ביחד. מרב טל, מי מרב טל, דנה?
מרב טל היא ג'ינג'ית קודם כל, היא בת 53, אישה עירונית, גרה בראשון לציון, יש לה בוטיק אופנה בשם ג'ינג'יות. והיא פרק ב', נמצאת בפרק ב' עם...
עם בן קיבוץ נירוז.
יאיר יעקב, זיכרונו לברכה. בשלב הזה הוא חטוף, נחטף בעזה בנפרד ממנה. היא לא יודעת מה קרה בגורלו.
גם שני ילדיו.
אחרי שזרקו על הבית, וגם שני ילדיו, אבל זרקו עליהם מטען. הבית ממש קרס עליהם.
נכון.
חלצו אותם, אתם ראיתם בטח סרטון הזה, שחלצו אותם מובקים ומלאים מאבק אפור כזה.
ובעיקר יאיה פצוע קשה.
יאיה פצוע במפסעה מאוד קשה ומדמם. מרב עומדת על הרגליים, מפרידים ביניהם, חוטפים את מרב, זורקים אותה לתוך המכונית של עד הסגי.
ובאותו זמן זה השבת שהילדים אצל אמא בבית, ואנחנו מדברים על יגיל ועל אור, והם נחטפים גם הם.
לבד.
לבד, כן. לננה האמא נמצאת בקיבוץ סופה באותו זמן.
כן, ילדים גדולים.
וכך היא בתוך האוטו כסק תפוחי אדמה, היא מתארת אותה נכנסת, והיא מכירה אותה, במרומם ראתה אותה כמה פעמים, מסתובבת עם הכלב בניר עוז, החברה שלי היה.
הם לא אותו טיפוס.
הם שונות, לה, כמו שאומרת, הפכים מוחלטים.
בשלב הזה מתחיל גם הדיבור על דורו דורו, דורו דורו, שזה הרעש, הסיבוב של הלהבים של הכתפם. ולוקחים לעדה את המשקפיים.
אחרי שלוקחים לה את התכשיטים.
זה הכי גומר אותי, אני אסביר לך למה. כי יש לי תכשיטים, זה מסבתא שלי, זה מאמא שלי, זה ממך, זה ממאיה שקנתה לי סוף סוף מתנה ליום הולדת, השקיעה את כל הדמי כיס שלה.
כי זה לא תכשיטים, זה האישיות שלך.
זה, כן.
זה הזיכרון שלך, זה המהות שלך.
אתה כזה, האישה זה עץ כזה, שאנשים תולים עליה את האהבה שלהם הרבה פעמים.
אז יש פה איזה תהליך, אתם מדברים על השואה, יש פה תהליך לקיחה של אדם מביתו, ותוך ריקול מוחלט של כל החוויה האנושית של באיזשהו מקום. היא דיברה על העיניים, היא אמרה לנו שכשלוקחים לה את העיניים היא כבר לא שומעת. אני בלי משקפיים לא שומעת, מרוב שזה...
כשהיא אמרה לי שאין את הבת יעלו, אמרתי לו, רציתי לעשות ככה, אמרתי, אולי ניתן את הבת יעלו שלי, באמת, באינסטינקט, לא משנה, לא, הנקודה היא, הבנתי, זה את הבת יעלו שאי אפשר לשחזר, אי אפשר לשחזר את זה. זה כאילו, זה מאימא שלה, אין מישהו שיחזיר לה את זה לעולם. הם לקחו לה משהו שלא יחזור לעולם. זהו. אני רוצה גם לציין שבשלב זה הם מכסים אותה ואת מרב בשטיח תפילה מסריח, כי כמובן שהן חייבות להיות צנועות. אמנם מופשטות מכבוד עצמי, אבל צריך לשמור על צניעותם. וגם שלא יראו את הדרך, אז מכסים אותה במין שטיח תפילה. עדה כמובן מציין שהוא מסריח, כי לעדה יש קטע חזק עם
ריחות,
ואותה בן אדם נקי מאוד מאוד מאוד.
כל הזמן מתארת לנו ריחות.
כן. והיא מציצה מהשטיח הזה החוצה ורואה את הדרך.
אף אחד לא מכסה את עדה.
והוא פנה, הייתי בצד ימין, אני זוכרת שהייתה תחנת משטרה, אני ממש צילמתי את זה בעיניים, פוליס, בוליס בלערבי כותבים בבית, והביא אותנו לבית אריזה, מין מחסן מיון כזה, בואי נגיד, שולחנות עץ, על אחד השולחנות, שכב מישהו, עוד לא ראיתי מי זה, מקבלים אותנו שם שניים, אחד מהם, זה שאחר כך מרב המציאה לו את הכינוי הזמיר, היה בחור בלבוש אזרחי, 50, משהו כזה, גנביה ארוכה, הוא מציג את עצמו, נדמה לי שהוא אמר את שמו אבל אני לא זוכרת, אבו משהו, לא ייחסתי לזה חשיבות יותר מדי גדולה, אבל הוא עומד עם דף ורשם מה השם שלך ומה השם שלך ואת הגיל ומספר תעודת זהות.
צ'קין.
צ'קין. ואני מראה בינתיים מסתכלת על הרגל ונעשה לי שחור כי הקביעות התחילו כבר להתמלא בחול, הוא הסתכל על זה וקרא לזה שעמד ליד הדמות ששכבה. משחב עודד ליפשיץ מניר עוז, צועק להם, או הנה עדה מניר עוז, היא שכנה שלי, היא יודעת ערבית יותר טוב ממני, אז ככה נגמר הסוד הגדול שאני לא יודעת ערבית.
זה דילמה.
זה דילמה, כי לא יודעת אם זה יהיה לטובתי, אם זה יהיה לרעתי.
הדעת נותנת שאם אתה יודע משהו, אתה לא מגלה את זה ומקשיב כדי שהם לא ידעו. זאת אומרת, רצית לשמור את הערבית, לא?
כן, 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 באמת שפחדתי שהם יחשבו שאני, ואני יכולה, לא יודעתי מה יהפכו אותי שם, מזה פחדתי. אבל לאט לאט ראיתי שזה היה לטובתי. ועודד אומר, אני רואה, הוא מלא כתמי דם בגלבי הלבנה, ואותו רופא או אח או לא יודעת מה הוא, אומר, אני צריך לנסוע איתו לבית חולים, יש לו קליע ביד, הוא נפצע פה את התחבושת כבר מאוד גדולה, נוסעים לעשות לו ניתוח. ואז עודד אומר, עדה, תבררו מה עם יוחקה, תבררי מה עם יוחקה, ואני כותב את הגיל שלה, ואת השם המלא, יוחבת ליפשיץ, ואת הגיל שלה. הוא אומר, ראיתי אותה, אבל הפרידו בינינו, אני לא יודע איפה היא. הוא לא ידע אם היא נפצעה, היא לא ידע אם קרה לו, הוא לא ידע עליה כלום, והבטחתי לו שכן, אני עמדו להוציא אותו, אז הוליכו אותו שניים, הוא באמת די קשל, ראיתי שהוא חבוש בכל הרגליים, מלא רסיסים, מלא, מה שהדהים אותי זה הגלבי הלבנה, שכנראה הלבישו אותו, ומלא כתמי דם היו, אז כנראה הרבה מאוד רסיסים. הבנתי ממנו שירו לו בדלת הממד, שהוא החזיק כך וכנראה הקליע נכנס. ולקחו אותו. אני לא ידעתי, רק למחרת, אותו זמיר סיפר לנו שהחזירו אותו לדירה, והוא היה בדירה עם חנה קציר. וחנה יודעת שהוא לקחו אותו כי הוא הרגיש לו טוב. זה הקטע שמאיתנו הוא נעלם, אנחנו לא יודעים יותר עליו. כלום.
הוא היה עם חנה ואז נלקח.
כן.
הוא מרגיש לו טוב.
חנה טוענת שהוא השתנק. הוא היו לו בעיות נשימה לדעתי ו... אז זהו.
אז בוא נחזור לצ'קין, שזה, תתארי את המקום הזה.
זה היה מין שלושה או ארבעה שולחנות מיון, סועים מקרשים, ניילון מהצדדים, את הרוח הממה על יד זה של לדעתי עגבניות וגם בננות, ומעל מסביב מלא בתים. עכשיו, כל הסככה הזאת הייתה מחוסה, וגם היה גם כזה מין פרספקס, אבל כהה, לא אסבסט, אבל והקירות עצמם ניילונים גם לכיוון הבתים, אז ראיתי שהם תלו שם סמיכות ובדים כדי שלא יראו אותנו מהדירות. הם הכינו את מקום המסתור הזה, כי כשהאוטו הגיע הם די מהר הורידו אותנו לשם והעבירו אותנו ככה לזה והסתכלו כל הזמן מסביב שלא רואים.
כמה זמן היית במרכז המיון הזה?
עד שעות החשיכה, כי הם הסבירו לנו שלקראת חושך הם יעבירו אותנו לבית. ומה שכן, הביאו לנו מיד בקבוק מים קטנים, בקבוקים, מי עדן קטנים. אומר לכם, שתיתי אולי לגימה, אבל הייתי יבשה מטירוף ולא הצלחתי, זה לא עבר. ולקח המון זמן עד שכאילו הבנו שאנחנו, שתקנו, לא יכולנו לדבר, היינו באלם והלם.
רק את במירב?
רק אני במירב. ועוד היינו בתחושה, כמו ששתינו אומרות, מחוץ לגוף. וכל הזמן, אז זה שאמרתי מזוהה עם הג'יהאד, אמר בערבית פעם אחת, אין לכם מה לפחד. כל הזמן אין לכם מה לפחד, אתם היהלומים שלנו. המילה יהלומים, אני כל מה חשבתי, לקחו לי את היהלומים מהטבעת, הפכתי ליהלום ביום אחד. זה היה מטורף כזה, פתאום אנחנו היהלומים שלכם. ניסיתי להבין מה, מי, פתאום הופיע איזה בחור עם קלאב קאר, הוא משחק ככה עם מפתחות, אני רואה שזה קלאב קאר מנירוז, ככה אומר לי, פיש נירוז, נגמר נירוז, ולא ידעתי מה להאמין לו ומה לא, ואני נורא ככה סקפטית מצד אחד, ומצד שני אני אומרת לעצמי, וואלה, מה זה פיש נירוז, למה הוא מתכוון? ובארבע ומשהו, חצי, כבר התחילו להלביש את מירב בתחפושת גלביה וחיג'אב, הביאו לה סנדלים, שני גברברים על הבגדים שלנו, הם הלבישו אותם. הביא לה קפקפים כאלה של ילדה, קפוץ לי כאלה, בכל זאת היא קטנטונת, וחיג'אב, ראיתי אותה, היא די מתה מפחד, והם הלכו, אחד החזיק אותה מצד אחד, והלכו איתה, ולא ידעתי לאן.
חשבתם שאתם נפרדות?
כן, בהתחלה כן, אבל אז לי הוא אמר, את תהיי תכף עם מירב בדירה פה. ומה שעוד איזה חצי שעה אחרי שמירב הלכה, כבר היה כמעט חשוך, לקחו אותי, ואותי כבר חיפשו בבגד של זקנה, מן גלבי השחורה שנסגרת עם כפתורים, ומקושי נשמתי, הם גם הביאו למידה קטנה מדי, וחיג'אב שחור כזה, ובגלל שהרגל כאבה, הם גם הביאו לי כפכפים, אבל של בחור, הבינו שמספר 40 זה לא של ילדה, והחזיקו אותי שני הצדדים, ועזרו לי לעלות במדרגות של בית, שאני זוכרת שאחר כך למי שהיה צריך סיפרתי, שאני זוכרת איך עברה הדרך. שביל ימינה, שביל שמאלה, ואופ, לאיזה בית 50 מטר, שנמשכו לי נצח.
למה?
פחדתי שבאמת, כמו שהם אמרו, שלא יראו אותי, הם מסתירים אותי, שאני אמרו לכם, תסתכלי קדימה, תתנהגי בטבעיות. כמה אני יכולה להתנהג בטבעיות כערבייה, אני לא יודע. אבל הם הוליכו אותי, ולא הגיע, לא היה ספסוף, ולא ראיתי מחלונות הבתים כלום.
אבל זה שעת אחרי צהריים בחאן יונס, אנשים הולכים ברחוב.
אז זה רחוב מאוד קטן כזה, ולא היו שם אנשים. הייתה מכונית בצד אחד הבתים, אבל לא היו אנשים. הכניס אותנו לבית, העלייה במדרגות מת הייתה לי קשה, גם כבר היה קושי בנשימה. אז הם ניסו, אמרו, אולי נקח אותך עם כיסא. אמרתי, אתם צריכים ארבעה בשביל להרים אותי. אז הם התחילו לצחוק, וזה ניסו, 8 מדרגות שווקו. ואמרתי, לאט לאט אני אגיע מהר, הגענו לקומה רביעית, גג פתוח, שקיעה מדהימה, מדהימה.
יותר יפה מנירוז?
לא. עכשיו, הם תלו, בגג הזה היו כבר חיכו לנו קורסאות ותה, ומרב ישבה מקום אחד, להם הביאו כיסא עם מגבעה לרגל, והתחילו לטפל לי בחלה, הם חשבו שזה נפיחות משהו אחר, אז הם הביאו מים קרים עם... עטפו את קרית בקרח, מגבת בקרח, ושמו לי על הרגל. ואומרים, אתם תהיו פה, ומראים לנו מתוך הגג הזה, כניסה לדירה, מזרונים, שירותים, ראינו דירה שמסודרת, נקי מאוד. קודם ישבנו על הגג די הרבה זמן, והם הביאו משהו, פירות הם הביאו.
אירוח?
אירוח. והם הסתירו באמת עם איזה... שוב, אצלם מלא סמיכות בכל מקום, ולקראת ערב הם הכניסו אותנו לאותו מהגג, לאותה דירה, אמרו, אתם תהיו פה בלילה הזה, כבר התמקמנו, ואז כנראה ביניהם הם דיברו שזה מסוכן מדי, כי זה קומה עליונה, והתחיל כנראה ירי מאוד מסיבי של כוחותינו, אמרו, אנחנו מורידים אתכם. אז היה עינוי לרדת עוד 2 קומות, ואז הגענו לדירה עוד יותר מסודרת, אותנו הכניסו לחדר הסבה כזה, שזה מזרונים גבוהים, עם שטיחים, ראינו מטבח, ראינו חדר ילדים, שלא היו בו ילדים, ראינו חדר שינה ומקלחת ושירותים.
איזה ייצור? תנסי
לה... ערבי קלאסי עזתי, והכי מצחיק זה היה חדר הגברים או חדר האורחים, סלון ענק עם ריהוט לואי ה-14, בורדו ואפור, גם קורסאות וגם ספות מלא מלא מלא, וחלונות אדירים עם וילונות. מאוד יפים כאלה, גם כן פרגודיים כאלה. אתם רואים שזה דירה מטופחת, נקייה, מסודרת, שיש שם גם יד של אישה, וגם מטבח די גדול שיש בו המון מוצרי חשמל, אבל כשאת מגיעה שעה 6-7 בערב אין חשמל, אז זה כל כך מצחיק שזה רק נורות לד, ויש מקרר ומכונת כביסה ותנור אפייה, אבל נראה לי שהם עובדים פעם ב3 שעות. לא ישנו, שוכבות בריש, ראש לראש, ועוד 2 מזרונים, אחד לשומר א' ושני כיסאות לשומר ב' וג', 3 היו איתנו בדירה, אחד מהם, אני הבנתי שהוא בעל הדירה מוסטפה, שהוא אותו קרוב משפחה של הזמיר, אני לא יודעת אם הוא האבא של אשתו, אבל אתה רואה שזה קרבת משפחה, זה הדירה שלו, את אשתו והילדים הוא העביר לדירה יותר נמוכה, ופינו לנו את האירוח. וניסינו לישון, לא הצלחנו לישון, היינו... כן, 2, נראה שהיה רובה 1, דיברו ביניהם, הם לא כל כך הסתכלו עלינו. בואי נגיד, אם המיטות שלנו היו ככה, אז לרגליי. אני לא יודעת, אני די נטיתי להאמין להם שהם שומרים עלינו. ותוך כדי ככה, כל הזמן בא, שם לי עוד קרית מתחת לרגל, והביא לי מגבת עם... כל הלילה הוא ניסה לטפל ב... גם לא ראיתי רופא, והיו צילמו את זה אחר כך, אבל רק כשעברנו לדירה השנייה התחילו לטפל בזה ממש. אבל מה? באותו לילה שככה, הוא אמר לי, אם את צריכה לקום לשירותים, הוא אמר לי בערבית, תקראי לי, מוסטפה, אני אתן לך יד לקום, כי לא יכולתי לקום. קודם כל, אני לא ילדה לשכב על מזרונים, זה כבר חוץ מ... פילאטיס שקצת, או פלדנקרייז שקצת, לא הצלחתי לעשות את ה... אז הוא היה בא מושיט לי יד באלגנטיות רבה, נותן לי ללכת לשירותים, אפילו באמצע הלילה. זה הפליא אותי. הוא היה מסביר פנים, כולם דרך אגב. זי אימי, כל הזמן, את כמו אימא שלנו, טוב?
תראה איך הם חיים בסרט, רן. הם שומרים על האישה הזאת, תמורת כסף ועל מירב. הם חטפו אותם, הם חלק מהמנגנון המרושע שחטף אותם. שאנס, רצח, טבח בשכנים והאהובים שלהם, שהחריב להם את הקיבוץ, והיא אומר לה, את כמו אמא שלי. את כמו אמא שלי, וכמה אמביוולנטיות, זה בטח מעורר באדם. מצד אחד, אל תקרא לי אמא שלי, ואל תשרוף לי את הקיבוץ, נכון? ומצד שני, יש בזה משהו שאתה אומר, גם אנושי כזה. אתה מאמין שהוא יכבד אותה, היא מאמינה שהוא יכבד אותה, שהוא רואה בה באמת סוג של אימא, היא מכירה את הקריזמה שלה גם, היא יודעת שזה ככה. זה כל כך מוזר שהם חיים בסרט, שאפשר לחבב אותם אחרי כל מה שהם עשו.
זה העניין בתהליך. האנשים שחטפו אותך, הם לא אנשים ששובים אותך. גם הגרמנים ששמרו על הזונדרקומנדו בתוך המחנה באושוויץ, הם לא היו האלה שהעבירו. יש פה שרשרת ארוכה. ואז כל אחד...
יכול להתעדר בנוצות קדוש.
כן, וגם הם שם והם שם.
אני רק שומר.
ואז בסוף את יודעת, יש משחק כדורגל באושוויץ, בין הגרמנים לבין היהודים, כי היהודים חייבים לשחק, והגרמנים שם, והם שם. וזה קורה. וזה ככה גם הם. ועכשיו, מה שאותי המם בעדות הזאת, זה הדירת מעבר הזאת. היומיים הראשונים באקפולקו.
סוויטת האבוקדו, כן.
יהיה סיישל של עזה. כאילו, הם בקריבים, לכאורה. עם השקיעות היפהפיות. חצי שעה מהבית, חאן יונס. ולכאורה אפשר לחשוב שהם נפלו טוב. הם קוראות לזמיר הזמיר כי הוא מדבר מלא.
הוא נחמדי.
הוא חמוד.
הוא חושב שהוא מלאך.
הוא שר.
הוא יושב עכשיו בבית ואומר, הייתי אחלה.
כן. והוא ראש המשפחה, והוא ראש משפחה נדיב. ונשותיו, אחייניו, דודיו, כולם נחמדים הם.
קוראות לו הזמיר כי הוא מספר להם כל מה שהם רוצות לדעת.
פותח הכל ויש איזו תחושה של מערך מושלם בבוקינג. כי הבדירה יפהפייה ויש סיגריות ויש פירות והם מוגשים על הגג. ורק האימה הקטנה מזדחלת כשהיא מספרת איך הן הולכות לישון בלילה. כשהן ישנות ראש לראש פתאום.
כמו שתי ילדות, הן פתאום ילדות.
כמו שתי בובות.
ישנות ראש בראש.
במיטות נוער. ומטר מרגלי כל אחת.
אם במקרה, תת מקלע.
יושב שומר עם תת מקלע.
Airbnb, עם הבטחה צמודה.
עם קלצ'ניקוב. וזה סימן מטרים לצ'קאוט, שעוד מעט תתרחש במקום הזה. עכשיו אנחנו בלילה הראשון.
בשלב מסוים, הם אמרו לנו פיש נירון, ואחד הסתכל על תאריך, הזמיר, הסתכל על תאריך הלידה שלי, וראה אוקטובר 48, אז הוא אמר, את נולדת ביום נקבה, ואין דל יום יום נקבה. היום אנחנו בירושלים. היום זה יום הנקבה שלנו, אנחנו מגיעים בירושלים. וזה היה לי ככה... עכשיו שוב, הדמיון המזרחי ידוע, ולא שאמרתי טוב, פרופורציות. עד שאני לא שומעת משהו אחר, תאחזי באמת שלך, כאילו, שבי, לא התווכחתי, לא פוליטית, לא כלום, לא שום דבר. אני דאגתי, וכל הזמן, כל הימים, כל השבי הזה, כל הזמן, זה מה שרץ לי בראש. שהם ידעו שאני חיה, ושאני ידע שלא קרה להם כלום, ואמרתי, טוב, אולי לפתח תקווה ולנס ציונה הם לא הגיעו, ובטח לא ללונדון, אז אני בטוחה שהילדים שלי בסדר. בקורסה, היו שתי קורסאות בחדר ילדים שעבור השומרים, שהם ישבו שם ערב אחד והלכו לישון ולא הציקו לנו יותר. בסגנון פחות לאוי, יותר עזתי, היו כפתורים מבריקים, אחד, שלושה, ארבעה וחמישה. והתחלתי לעשות במשולש הזה, ככה או פעם להתחיל מהחמישה, שזה משפחה של נבית, אז למנות, נבית, שרון, עינב, עמית, עמליה. בארבעה, נדב, ליאת, יונתן, אלמה. בשלושה, נועם, מיכל, אילי, ואחד זה אחותי. וככה לפעמים פעם הייתי מתחילה את זה מלמעלה, פעם מתחילה שעות. ומעבירה, אני עצמת את העיניים היום, אני עוד רואה את הכפתורים האלה, וזה עשה לי כזה מין... רוגע מצד אחד, מצד שני געגוע, וכל מיני אותי רק אלוהים תגיד להם שאני בסדר, שתגידו להם שהם ידעו שאני בסדר, ופה היה לי קטע שוב, נחוזרים לדני, שהוא כל הזמן היה לי בראש, הוא אמר לי במלחמת יום כיפור, עדי אני ידעתי מה קורה לי, פחדתי עליכם שאתם לא יודעים מה קורה לי, ואותו דבר היה לי, ידעתי מה קורה לי, שלא מתאמרים בי, שיש לי אוכל, שיש לי מים, תנאים חרה, אבל בסדר, לומדים לשרוד את זה, אבל שידעו שאני בסדר שאני בחיים. ופחדתי עליהם יותר.
זה היום להיות עם דני.
נכון.
אם יש יום להיות בממד
נכון.
פה.
נכון.
זה היום הזה. הוא נכון. לא איתך.
הוא לא איתי, וברגע החטיפה, כבר אז, אמרתי, אני מאושרת שלו בחיים. זה דבר הזוי. אני זוכרת שיצאנו, הפניתי את הראש לבית הקברות. ובצד ימין, אנחנו יצאנו מצד שמאל. וכך אמרתי, בליבי, דני שלום. ואמרתי לעצמי, אני מאושרת שהוא לא שרד את היום, הוא לא היה שורד את היום הזה. לא פיזית ולא נפשית, אני מכירה אותו. הוא היה מתפרק. גם בריאותית הוא לא היה הכי בריא, ובטח בלי תרופות ולא היה שורד, וגם נפשית. יום כיפור, צרוב אצלו קשה מאוד. לא סתם אמרתי, בשבוע האחרון לפני היציאה שלי, אני חרשתי את כל הכתבות. שהיו על החמישים שנות, כולל הסרט גולדה, שראיתי ביום שני, באותו שבוע. אז מה שאני זוכרת זה שאמרתי לעצמי, אני אבל לא אגיד לילדים שלי שחשבתי את זה. ובפגישה הראשונה בשיבה, לקחתי את השלישייה ואמרתי, אני רוצה להגיד לכם משהו בבכי. אני מאושרת שאבא לא שרד את היום. אז נועם אמר, אמא, תרגעי. אני אמרתי, אבא עשה את האקזיט הגדול של חייו. וזה ניחם אותי כל כך, כי כל כך פחדתי להגיד להם את זה, והם חשבו אותו דבר, שאבא לא היה שורד את זה.
עד גרמה לי לחשוב מלא על האהבה אחרי שחזרנו ממנה, כי בעיניי זה מהות האהבה, האהבה של חצי שני, של חבר הכי טוב, זה בעיניי מהות. היא כל כך צריכה אותו.
לוותר.
היא הייתה צריכה אותו בממד לבד, היא מתה מפחד, היא הודתה בזה באומץ. מתתי מפחד, הבטן שלה כאילו עשתה, היא הלכה לשירותים, כי הבטן שלה לא עמדה בפחד, ואז שבעה מחבלים נוח תפסו אותה. ברמה כזאת היא פחדה.
היא הייתה לבד.
אז היא הייתה צריכה את דני איתה בממד, אתה מבין?
היא לא הצליחה לסגור את דלת חלון הכבדה.
כן, היא צריכה את הגבר שיסגור. היא הייתה לבד.
כן.
ועכשיו היא לבד בשבי. מירב בשלב זה מתגעגעת ליאיה, יאיר. יש לה אולי למי להתגעגע, גם לדאוג, אבל גם להתגעגע.
יש תקווה.
עד אלפת בשבי, לאיפה היא תחזור? לבית שרק מבעלה.
אין אולי, יש בטוח. אבל במקום לכעוס על זה או...
לרחם על עצמה, היא אומרת איזה מזל שדני, החבר הכי טוב שלי, לא סובל כמוני. זה בעיניי אהבה. איזה מזל שהחצי השני שלי לא עובר את מה שאני עוברת, כי הוא לא היה עומד בזה גם. ואני לא רוצה את זה בשבילו. אז אני אהיה לבד, אבל אני אהיה לבד בפחות שדני לא סובל.
והיא הייתה עם דני כל הזמן. את יודעת, היא בסיאו של אבל. היא מספרת לנו שבשבוע שבין יום כיפור לשמחת תורה, היא הייתה עסוקה בלצפות בכל הסרטים על המחדל. זה קצת מצחיק שהיא צפתה בסרטים של... היא צפתה בסרטי המחדל שנייה לפני המחדל הגדול. והיא עשתה את זה, אני לא חושב כרמז מטרים למה שהולך לקרות בחיים שלה, אלא בגלל שהיא רצתה שוב להתחבר לדני ולפוסט טראומה שמאוד הגדירה אותו, וכך הם נפגשו, הם נפגשו ב-73 בבית חולים, נכון?
כן.
נכון? אז בעצם... הוא נפגש אחרי, כן, מחדל 73, אז היא חוזרת למקום הראשוני שלהם.
ואז נחטפת.
דבר נוסף שהיא מספרת לנו, דנה, והיא עוד התקמצנה על זה, כי אני רואה שהיא מתביישת, כמו הרבה אנשים עם OCD, את זוכרת הפרק של לנה דנה מל 8, שהיא סופרת שמיניות, שהיה פרק מאוד חושפני כזה בגרלס? זה חושפני לספר את המקומות שאתה מסתכל על כפתורים בתוך ספה, וכל כפתור הוא משפחה, ואתה מפרק אותה. אנשים מתביישים לספר את ההשפעה של המוח שלהם. את ה-OCD, את המחשבות התורדניות, את התקסים, את העסקאות המוזרות שהם עושים. והיא סיפרה לנו כמה זה העניק לה סדר ושליטה, ואני חושב שזה חלק מסוד הכוח של עדה. המשחק שהיא עושה בתוך המוח שלה כל הזמן, השרירים של המוח מאוד חשובים בתוך הדבר הזה, והיא נשארת on top of things, בדרכה שלה.
נחזור ללילה הראשון, כי עוד שנייה הולך לקרות משהו מאוד קשה.
שתקנו כל אחת עם המחשבות שלה, היא ירדה לשירותים, אני ירדתי לשירותים, חיכינו שיהיה אור, ודי מוקדם כבר התיישבנו. אני זוכרת שאז אמרנו אנחנו רוצות להתקלח, באמת חיממו לנו מים, מרב נכנסה להתקלח, אני נכנסתי להתקלח. יום ראשון עבר טוב, הם הביאו לנו אוכל, היו צלחת פירות מאוד גדולה, אפילו מנגו היה שם, אבוקדו, וואי אנחנו חגגנו, נקטרינה שעשתה
לי. הפירות של הטימים?
כן, זה שלנו לדעתי סתם. לא, יש שם שלהם, הם מגדלים הרבה חממות, את רואה, כן, נקטרינה הייתה טעימה מאוד. צהריים הביאו וישבו עם שתי קירות ענקיות, אנחנו איתם, איזה 9 אנשים, חשבנו, אנחנו אכלנו איתם, אותו אורז, אותו עוף, אותו סלט ירקות, נתנו לנו קעריות קטנות, באמת הייתה אווירה טובה, כאילו גם נתנו למרב לעשן, בחדר הגברים, יצא הלוך, חזור, הסתובבנו בבית הזה חופשי, אני פחות בגלל הרגל שלי, ואז התחיל גם הטיפול, הם הביאו לי משחה אנטיביוטית, והלכו לבית מרקחת, הביאו, התאימו לי, והמשחה לא כל כך, אחר כך החליפו לי אותה, אחרי כמה
ימים. היה משפחה גם
עכשיו. לדעתי, או 3-4 דירות זה של אותה משפחה, כאילו... ילדים, ילד בן 3 נכנס, הבן של מוסטפה הוא הביא, ואומר, מוסטפה אומר לו, תספור לעד את הריח, אתה יודע לספור בערבית, אני לימדתי אותו לספור בעברית. והנה חברים, ילד בן 3, מתו בהתחלה הוא בטח חשב שליהודים יש קרניים, ופתאום לאט לאט הוא עמד בין הרגליים של אבא, ולאט לאט ככה חייך אליי ונפתח אליי.
האדרנלין יורד?
כן.
חוזרת, את זוכרת שאמרת שאת בפאוז, יוצאת מהפעים.
בוא נגיד, חזרתי.
מתי?
אני חושב שזה התחיל בשעות אחר הצהריים לפנות ערב, שאלו אותנו לדירת מסתור הראשונה הזאת. ופתאום התחלתי להבין שזהו, אנחנו צריכים לשרוד פה. זה אני. אני חושבת שאחרי השתייה הראשונה, לאט לאט, תה החם, ופתאום אתה מבין שהם באמת שומרים אליך, הם לא עושים לך שום דבר, לא מאיימים אליהם. זאת הייתה תחושה. אז היום הראשון עבר בכיף, עם משפחה, הכרנו עוד את אשתו של מוסטפה שפעם הביאה את האוכל. מלמטה הבנתי שהם מבשלים שם ומעלים אלינו, ואז בלילה השני כבר ישנו יותר. לא זוכרת כמה זמן, אבל ישנתי, אני זוכרת שנרדמתי. הרגל מאוד כאבה לי, ומחליפו לי משחה אנטיביוטית למשהו אחר. וכבר ראיתי שיש דלקת, ואמרתי, זה לא יהיה אמלט מהאנטיביוטיקה דרך הפה, ואמרתי להם, אז הוא אומר, תני לי לצלם את זה, לצלם את הרגל, לאן לא יודעת הוא שלח את זה. אבל באותו יום הבנו שאנחנו אמורות לצאת, כי מתחיל להיות מסוכן במקום שאנחנו נמצאות, ויעבירו אותנו לדירה אחרת. והתחיל טקס שמוסטפה אמר לנו, אתם הולכות להתקלח ואני בודק עליכן שאין עליכן שום צ'יפ. אז אני מרב, הייתה הראשונה שהוא אמרת לו, נכנסה ממש ללחץ ולהיסטריה ולבכי, כי שום גבר לא ייגע בנו, אתה לא תיכנס לראות אותנו מתקלחות ולא לבדוק עלינו שום דבר. ומרב, עד הדברי איתם, עד הדברי איתם, קראנו לזמיר, הוא התיישב ליד מרב, שמע את הסיפור, אז מוסטפה מסביר לו בערבית שזה הנחיות מלמעלה, הוא אמר לו, זמיר, בשום אופן אתה לא נכנס, אף גבר לא ייכנס, אם אתה רוצה תקרא לאשתך או נביא מישהי. ויכוח מאוד גדול, כשמוסטפה מראה לנו מהידיים ככה וככה, שיקחו אותנו, מאיים עלינו. מרב הייתה ממש בהיסטריה של בכי, ואז הזמיר הצליח לשכנע אותו שהוא יביא איזה אישה, והיא תבדוק אותנו.
וואו.
הוציאו מהמקלחת את הכל, הייתה שם מכונת כביסה, הוציאו אותה הצידה, ובאמת הגיעה בחורה עם מסכת קורונה, עם כפפות שחורות, והיא הציגה את עצמה, אני לא זוכרת את השם עכשיו, היא אמרה שהיא סטודנטית לרפואה, כן או לא, אני לא יודעת. מרב נכנסה להתקלח, היא הוציאה לה, לא תלשה, אבל הורידה לה, היו לה עגילים קטנים, הורידה לה אותם, את הבגדים שהיו לנו, כולל הלבנים, לקחו ונתנו למרב בגדים אחרים, לבנים, נכנסה עם טייץ שחורים וחולצה שחורה, היא בחרה מבין איזה שתיים, גמרה להתקלח, היא בדקה אותה וראתה אין עליה כלום, ומרב ישבה ונרגעה וזה הגיע תורי, נכנסתי, התקלחתי, אותו טקס, היא כמעט ולא בדקה אותי, פעמיים הסתכלה על נקודת החן שלי, ואמרה זה לא צ'יפ, לא צ'יפ, ואז הבנתי שהם מחפשים באמת צ'יפים, והסבירו לי שלכל חיילי צהל יש צ'יפ על היד. אמרתי, הלוואי, אני לא מכירה דבר כזה, אבל אם אתם אומרים לי, אני אשמח לדעת. ואחר כך הבין, אומרת, זה לא צ'יפ.
אז הם משוכנעים שאנחנו מסתובבים עם צ'יפים?
כן, כן, לגמרי. לגמרי. אני עוד צחקתי כשיצאתי, אמרתי למוסטפה, אתה יודע מתי הייתי חיילת? עוד לא המציאו את הצ'יפ. אז בעצמו כבר חייך חיוך של...
אתה, זה כל כך עצוב שהם מחזיקים איתנו הרבה יותר ממה שאנחנו. הם בטוחים שלכל ישראלי יש...
השבק, יש לי לו צ'יפ.
כן, בכל אחד מאיתנו יש בנחיר או ב... אף או בתוך האישון, איזה משהו שמשדר ללוויינים, וכל ישראלי מסוגל להוציא טיל מדויק, כי כולנו סטארט-אפ ניישן, ואנחנו הרבה יותר ממה, שעה שביום הזה, הם היו מאורגנים, הרבה הרבה יותר טוב מאיתנו.
הסתכלי,
הסתכלי על תהליך הפרידה עכשיו מהדירה, מדירת המעבר, שמתחיל במקלחת ובצ'יפ, אני שוב נותן את ההקבלה למחנות, כי יש לנו מקלחת פה, ויש לנו מקלחת וחיפוש פיזי, מזל שלא סיפרו אותם גם.
תקשיב, ואז... אני אישה בת 52, כמו מרב, מרב בת 53. המחשבה, אני יודעת שאני כבר
בלתי
לא...
בלתי נתפס, בלתי...
נערת פרגית אביב, אבל המחשבה שגבר ייכנס איתי למקלחת, ויחפש לי חיפוש גפוני, בעודי ערומה, יחפש לי על הגוף, היא... וואו, אני באמת שאין מילים לזה.
הנאצים היו בחורות שעשו את זה, בכלל לא היה רגע כזה, שבכלל לא ניתן לשאלה. זה שבכלל הג'יהאדיסטים הדפוקים במוח האלה, המפגרים האלה,
נשים.
אני לא יודע מאיזה מקום הם הגיעו, שבו בכלל הוא העלה על הדעת להציע את הדבר הזה, זה משוגע.
להציע, לפקוד.
או לפקוד, או, כן, שעצם הסיטואציה עולה ברוחו, ולא הביאו אישה לדבר הזה, שכן עדה סיפרה לנו שהיו נשים בוזזות. זאת אומרת, באיזה עולם מטורלל, הוא חי שבו אישה...
אני
הוא...
אגיד לך באיזה עולם זה עצוב.
ספרי לי.
בעולם שבו אנחנו לא בני אדם, אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים. אנחנו אוהבים שמשתילים לילדים שלנו צ'יפים, כדי שהכתבה ממצא אותם. אנחנו אוהבים מרושעים סתניים, עם צבא ענק. אנחנו פשוט סוג של דרקונים אביתים, שמאיימים על כפרים עניים וקטנים.
אז הוא לא רואה בהם נשים.
הוא לא רואה בהם נשים, לא.
הוא רואה בהם...
הוא רואה בהם נשים, רק שהוא צריך לענות. חייזר עוין. אבל כשעושים את התוכנית הכללית...
אני לא בטוח.
חייזר עוין שצריך להשתלט עליו.
אבל מה שכן בטוח, דנה, המקלחת היא רק שלב אחד בשלב השחרור המסודר, שכן כאמור, הם בטוחים שאנחנו עם כתבאמים לכל ילד, שעה שפה בישראל כאוס מוחלט מהממשלה מתכנסת רק בשתיים בצהריים, אבל הם מיד אחרי תהליך המקלחת, מגיע תהליך התיעוד.
מצלמים סרטון.
שקט מצלמים.
באותו רגע אני הבאתי את האמון בו.
זהו, תגור אל ההתהפכות, ההתהפכות מאוד מדהימה.
נכון. כי הוא טען שזה כאילו קיבל הוראות מלמעלה, זה לא הוא, מישהו, המנהיג, איך הוא אמר? למודיר, המדריך. באותו רגע אומר לנו, והיום אנחנו גם עושים צילומים כדי לשלוח אותם למשפחות שלכם ולביבי. הפכו את חדר ההסבה הגדול, היפה הסלון, לאתר צילומים, סגרו את החלונות עם הווילונות, שמו דגל ג'יהאד ענק מסביבנו, הביאו צלם, כמוך סידר את הזה בשביל לבדוק, הוא עצמו היה מכוסה, כולל העיניים, כדי שהם הבינו שהעיניים שלהם משתקפות בצילומים, אז בישראל ידעו מי הוא. הביאו לנו גלביות, בלי חיג'אב, רק מטפחת על הראש כזאת. אני, מירב, מירב הטקס לקח כמעט שעה וחצי, כי עוד פעם, one take two, עוד פעם, וראש לפה, ונתנו לנו דף להקריא.
נותנים לכם טקסים?
נתנו לנו ביד ודף נייר לכתוב, ואמרו לנו מה לכתוב.
הכתיבו לכם את הטקסט?
כן, הם אמרו לנו מה לכתוב.
מה להגיד?
כן, עד השגי נגיד על שלי, עד השגי בת 75, שבוע פחות, קיבוץ נירוז, מספר תעודת זהות, ושמות הילדים שלי, לא המגורים, רק שמות הילדים שלי, לגילאים שלהם, נחטפתי מקיבוץ נירוז על ידי החמאס, ועכשיו אני בידי הג'יהאד האסלאמי, והכל בסדר, מטפלים בנו, אנחנו אוכלים ושותים, שזה היה הכל. והקראנו עשרות פעמים בעברית כל טייק כזה. כשלסיומו, אחרי כל הטייקים, כל החבורה בלבוש ג'יהאדי עם כל הזה, עם הנשק, אחד מימין, אחד משמאל, לזכרה, לזיכרון. תהיה לכם מזכרת, תהיה לכם תמונות איתנו, על דגל הג'יהאד.
הם בסרט, אה?
הם חיים בסרט, לא שולחו.
חיים בסרטון.
אבל אין לנו...
זה סרטון שלא יצא.
לא יצא, אף סרטון לא יצא. גם אחר כך בדירה השנייה, פעמיים, לא יצא שום דבר. לא הגיע כלום. אחרי שנגמרה הסרטה, כבר באמת התחיל להחשיך, ואז הוא אמר לנו, האזור הזה יותר מסוכן, אנחנו מעבירים אתכם לעזה. אני הייתי קצת בשוק מזה, כי אם אנחנו בחאן יונס, פתאום לעבור לעזה, המרחקים וככה, הוא הבין שאני
מבינה.
לא נופלת ברשת, ואמרתי, לאן? אז הוא אמר לי, למרכז חאן יונס, פחות הפגזות, פה יותר מסוכן, אתם קרובים יותר לגבול. אמר. ובאמת בשעה 19:00 שמעתי שהוא אומר שהמכונית מחכה למטה. סידרו לנו לכל אחת שקית ניילון גדולה, שתי אנשים של מוסטפה של הזמיר, שקית עם נייר טואלט ומגבת ולבנים להחלפה, ומה עוד לי הביאו אקמולים לכאבים ברגל, אקמול ישראלי, ושתי משחות אנטיביוטיות בפנים, שני בקבוקי מים, הכינו אותנו כי הם לא ידעו כנראה מה יהיה לנו בדירת האירוח הבאה. זה שהם הביאו נייר טואלט וטישואה וגם כאלה מגבונים לחים לכל אחת. ממש הכינו אותנו כאילו למעבר, ואת רואה שזה ממודר, שכאילו מישהו ידע. כי כשירדנו במדרגות, האבא של אותו זמיר, ששמו היה גם מוסטפה,
לא,
אחמד, סליחה, אומר לנו בעברית צחה, שהוא עבד 40 שנה בבנייה באשדוד ובאשקלון, לכן הוא יודע עברית, ואנחנו עוברים לדירה, שלא נפחד, לא קורה, לא יקרה כלום, הם מלווים אותנו, הצטרפו בדרך שני שומרים שיעלו איתנו, לדירת המסתור הבאה. חושך מוחלט, אנחנו יושבות, מירב תוקעת בי את הציפורניים, אני באה, כי אתה באמת לא יודע לאן, חושך אימים, אין להם תאורות רחוב בכלל. ואנחנו עושים, ושוב אני רואה, מתקדמים בין בתים, ואני רואה שכתוב מרכז, מרכז, וחץ כאילו רר במערב. זאת אומרת, ראיתי שזה בתוך חאן יונס, זה היה 10 דקות נסיעה, הוא אמר לנו, בין 8 דקות ל-10 דקות, ואז המכונית עצרה, וכמו בסרטי מתח, מישהו מהבב בפנס, והוא יבהב עם פנס שלו, וניגשים שניים צעירים, אחד יושב על ידי, ואחד יתיישב בין הנהג ועל המהלכים שמה, ואני שומעת אותם אומרים להם, אומרים את השמות, ואחד אני שמעתי שם רועבד, השני עוד לא שמעתי את השם, והם שואלים על כסף, אז הוא אומר להם 70 שקל ליום. סבין סקל על היום. אז הבנו ששומרים בשכר. נוסעים עוד 3 דקות, ומגיעים לפתח של בית, אחד ירד, ובדק ועושה כן עם הראש חושך מוחלט, שומר אחד, זה שהיה על ידי, יצא לקח את מירב ואת השקית, והם זכרו להגיד לו, השקית אל אבי יד הלבנה של מירב, נתן לה, ושלי הייתה אחמר אדומה, נתן לי, ואז הוא אומר לו, לחתר אתה תיקח את השקית, אתה לא נותן לה, אתה תיקח אותה. אז השני הלך איתי, אחד עוד ליווה אותנו לכיוון המדרגות, האוטו נסע, נכנסנו לפתח של בניין חשוך, מלכו עם פנס קטן, העלו קודם את מירב 12 מדרגות, משהו כזה, ואז אותי, ועולים ועולים ועולים, ואני המפגרת, סופרת מדרגות. אין לי אוויר.
סופרת הכל. 120. יש משהו שאת לא סופרת? יש משהו שלא ספרת בכל...
הכל.
עכשיו, את עושה את זה כדי להישאר שפויה,
אבל... להישאר שפויה, אבל כדי לדעת...
את עושה דברים פסיכיים.
נכון, תראה, אני הגעתי בלי אוויר, ספרתי את 120 מדרגות, הגענו למפלש הזה, מה שמרב זכרה דווקא זה את המספר של הדירה, דירה 11. נורא, באמת שיצאנו, הסתכלתי וראיתי דירה 11 אחרי 50 יום. טוב, נסתכל לדירה 11. לממש את מה שמרב אמרה.
פה אנחנו רואים אקט ראשון של חסד, לדעתי מכל האנשים שדיברנו איתם, שהעזתיות עושות למען אנשים האלה. הם עושות להם שקית מתנה, כמו שמקבלים באוסקר.
נשותיו של הזמיר.
כן. נותנות להם שקית קטנה עם שמפוים טובים ועם סבונים, עם מוצרי היגיינה נשיים, כל מה שאישה צריכה כשהיא יוצאת מהבוקינג. וכן צריך להגיד שיש פה איזה אקט של חסד. כל הזמן אנחנו מדברים לא מעורבים, פה יש ניצנוץ ראשון של אקט של חסד.
אני לא יודע לגבי חסד, אני יודע לגבי זה שעדה אומרת שהן נותנות את זה כי הן לא יודעות לאיפה הן הולכות. ואני אומר לך, הפוך, אני חושב שהן נותנות את זה כי הן יודעות מצוין לאיפה הן הולכות, והן יודעות שעדה ומרב הולכות להיות מאוד משולמחות עכשיו בתנאים. וממזרח חאן יונס החיננית, ממזרח חאן יונס הייטס, הן עוברות לדאונטאון של החטיפה שלהם. ולכן הן נותנות להם את השקיות האלה. מתוך גם איזה רצון, את יודעת, כל הזמן אנחנו שומעים את זה בעדויות, וזה מטריף לי את המוח. העזתים כל הזמן שואלים את החטופים שלנו, אחרי שהם ירו בהם, אחרי שהם תלשו להם זרוע, אחרי שהם ירו בילדים שלהם, הם שואלים אותם, אתה תספר עליי איזה חמוד אני, אתה תזכור אותי לטובה, אתה כשתהיה בישראל תספר איזה מנומסים אנחנו בעזה. What the fuck, באיזה סרט הם חיים, דנה, באיזה סרט הם חיים?
אתה זה שאומר שאופרה ווינפרי שראיינה כל כך הרבה אנשים תמיד שיוצא, סיפרה שאין מרואיין מהאנשים הכי גדולים. צ'ולה רוברטס, נשיא ארצות הברית, כל מי שיצא מרעיון עצמה, מה הוא שאל?
איך הייתי?
אתה חושב שזה קשור לזה? איך הייתי? או שזה קשור לפחד שנזכור אותם לרעה ונבוא לצוד אותם, שהם בחרדת חיים?
אני חושב שזה קשור לזה שהם הצליחו הפעם לייצר בירוקרטיה של השמדה. ובתוך הבירוקרטיה של ההשמדה, אנשים מרגישים שיש להם תפקיד קטן. אנחנו בסך הכל שומרים עליכם. אנחנו מארחים.
אני הרחתי אותך.
אני הרחתי אותך, קיבלתי כסף.
נכנסתי להתקלח איתך שאת ערומה, אבל כן. הרחתי אותך. כן, יכול
אם
להיות.
אם החוטפים היו נשארים איתם במערה מההתחלה, הם לא פחות היו בתוך הסרט המטורף הזה.
אף אחד לא מוכן להסתכל במראה ולראות שטן.
אף אחד לא מספר לעצמו שהוא הרשע בסוף היום. כן,
כולם הגוד גיא. מה כבר עשיתי? והנה, נתתי לך שקית מתנה, קחי. דוקי פגל דרך, עם שמפו.
וכאן אנחנו בוחרים לסיים את החלק הראשון בעדות הזאת של עדה סגי, שנייה לפני שהמרב טל והיא מדרדרות מאוד בתנאי השבי ועוברות למרכז חאן יונס, אל הדירה שבה תשהה יחד עם מרב ברוב תקופת החטיפה. בחלק הבא העדות על בית החולים נאצר, שבו רוכזו כל החטופים לקראת השחרור, וגם מפגש לא יאמן עם הילד יגיל יעקב, ואיך ריח של בית באמצע הגיהנום יכול לזמן הפתעות. וגם רגע אחד בלתי נשכח שבו עדה נשברת, בוכה וגורמת לחמאס לחגוג ליום הולדת.
שש 29 הדקה ששינתה אותנו. מגישים דנה ספקטור ורן שריג. הפקה אור אליעז, עורכת מיכל אבן.